כלומר, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, ההיסטוריה האנושית היא, לפי הרב, זירת ההתגוששות או ההתמזגות של שתי אידאות עיקריות, הלא הן האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. נכון? זה מה שקורה. ומערכת היחסים בין האידאות האלה היא מערכת סבוכה, משום שהאידאה האלוהית מגיעה אלינו דרך הנשמה, ואילו האידאה הלאומית דרך הטבע, ואז יש על כל פנים על פני השטח הגלוי כמין חיכוך בין שתי האידאות, וזה מסביר הרבה מאוד דברים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה, כולל הופעתו של עם ישראל, כולל הגלויות, ולפי מה שלמדנו, בעצם חורבן בית ראשון היה בעצם הביטול. הביטול של הופעת שתי האידאות האלה בשלמותה. מאז חורבן בית ראשון, האידאה הלאומית וגם האידאה האלוהית אינן מופיעות בטהרתה. האידאה האלוהית הפכה להיות דת. האידאה הלאומית הפכה להיות הרעיון החברתי. בקיצור, מה שקורה הוא שהמצב של העולם יידרדר, ואנחנו היום בבינוניות של עוצמות החיים, ועוד נקודה שצריך להוסיף כדי להבין את מה שאנחנו עומדים לקרוא, יש גם, איך לומר, דיאלקטיקה בין תקופות שני הבתים, בין תקופת בית ראשון לתקופת בית שני. התקופה של בית ראשון היא תקופה שבה יש הופעה חזקה של ערך הכלל, והתקופה של בית שני היא הופעה חזקה של ערך הפרט. לכל אחת מהתקופות האלה יש מעלות וחסרונות הנובעות מן המעלות. למשל, החיסרון של, כלומר, של מעלת הכלל זה הזנחת הפרט. החיסרון של מעלת הפרט, הזנחת הערך הכללי, ואז גם החטאים שבאים בעקבות כך. בסדר? אחרי תקופה ארוכה מאוד של גלות, שבה כל ההופעות הקדומות שלנו נגנזו, והתחלנו להיות קטנטנים, מתחילה להיבנות מחדש איזושהי סינתזה בין כל האידאות שהופיעו במהלך ההיסטוריה. בין האידאה הלאומית, האידאה האלוהית, וגם האידאה הדתית, שאף על פי שהיא הייתה רק בדיעבד, הופיעה בצורתה המוקטנת במהלך ההיסטוריה, גם היא מצטרפת לחשבון הגדול, ואז אנחנו בעצם פותחים עכשיו מהלך היסטורי חדש של חיבור כל האידאות שהיו עד עתה. בסדר? כל זה סיכום קצר מאוד של מה שלמדנו במשך כמה חודשים, עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה. עתה. מכות הן גלים. כן.
כל מה שאמרנו, פותחים את עכשיו סינתזה, זה בעצם נקודת הקמת המדינה?
הפתיחה הזאת זה עוד לפני הקמת המדינה. כן? מאז ראשית הציונות. עוד לפני ראשית הציונות. חובבי ציון. כל ההרגשה הזאת שהחלה במאה ה-19, שהגיע הזמן לחדש ימינו כקדם. אפשר לומר שבמשרדים של ההנהגה האלוהית, במשרדים הפנימיים, הייתה החלטה אסטרטגית שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, ומאז גלגלי ההיסטוריה מתקדמים. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את הפסקה. בעמוד קופטת זין. מה הבעיה? טוב. עתה, מכות הן גלים. האידאה, מה קרה? עתה, מכות הן גלים, האידאות, האלוהית והלאומית, למהלך התאחדותה נתיבית. עכשיו, שוב חוזרים להתאחדות. עכשיו, הביטוי התאחדות טבעית הוא ביטוי בעייתי. כי אמנם האידאה הלאומית היא באה מכוח הטבע, אבל האידאה האלוהית היא לא באה מכוח הטבע, היא באה מכוח הנשמה. אז איך אפשר לדבר על התאחדות טבעית של שתי אידאות שיש להם מקור שונה? מבין את השאלה שלי? השאלה ברורה, לא? לכאורה זה מלאכותי, לא טבעי, נכון? הרי אותן הבעיות שגרמו לכל המשברים הגדולים בהיסטוריה בגלל אי ההתאמה בין שתי האידאות, מה פתאום שעכשיו זה ייפטר? נכון? זאת שאלה גדולה, מבין את השאלה? האמת היא שמה שלמדנו בהתחלה זה שאומנם האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באות משני מקורות שונים, מהנשמה ומן הטבע, אבל זה רק על פני השטח. באופן סמוי, בראשית התהוות האידאות, שתיהן באות מאותו המקום, מהאינסוף. מובן? אני אולי אקרב את זה לרציו. כשאני מדבר על אלוהים, אני מדבר על משהו שמוציא אותי מחוץ לעצמי. אני יוצא מעצמי כדי להיפגש עם אלוהים. כשאני מדבר על החברה, אני יוצא מעצמי כדי להיפגש עם החברה. יוצא שיש מכנה משותף. מה פירוש אני יוצא מעצמי? פירושו, אני יוצא מעצמי. לא הבנת? באופן אחר. אני יכול לחיות ביני לבין עצמי. למשל, הג'ירפות לא חיות בחברה. זה שיש לי דין וחשבון לתת לך, זאת יציאה מעצמי. כשאני סתם מדבר איתך, זה לא חברתי. זה עדיין בחוג ילידים. אבל ההרגשה של שייכות אל החברה כאל מכלול, זה בעצם תביעה שאני אצא מן המעגל הצר של האישיות שלי. הג'ירפות, כפי שניסיתי להתחיל להסביר, לפני שקטעת אותי, הן אינן חיות בחברה. האדם בלי חברה לא חי. כן, כפי שאמר אריסטו, האדם הוא בהמה חברתית. בסדר? ואז השאלה היא, מה זה אומר? אני אומר, לחיות בחברה זה לצאת לצאת אל החוץ. זאת אומרת שיש מכנה משותף בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. בשתיהן אני יוצא החוצה. עכשיו, יוצא שיש מקום רב לומר שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית בשורש שורשן גם הן מתחילות מאותה הנקודה. ולכן זה שהם התחככו זו בזו במהלך ההיסטוריה, זו תאונה, זה לא מהות. האחדות הפנימית בין שתי האידאות צריכה להופיע בזמן מן הזמנים, והיא מופיעה באחרית הימים. עד כאן מובן? זה מה שכאן הרב אומר. למהלך התאחדותן הטבעית הברורה בתחיית האומה בשובה לביצרון. או נגיד זה אחרת, האידאה האלוהית, במקום להופיע דרך בית המדרש, דרך הנשמה, האידאה הלאומית, זה האלוהית, מופיעה דרך הלאומיות. בסדר? ואז היא מופיעה בדרכים שהלאומיות יודעת להופיע. זה כולל את החילונות בין האידאה. טוב, בואו נמשיך. הערתם של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני, גם יחד, פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. מה? הערתם, הערה שלהם. ישן אור, כן? בסדר. גם יחד, פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. דבר מעניין הוא, שאם אנחנו מסתכלים על המוטיבציה התרבותית של מחדשי הציונות, על מה הם דיברו? הם דיברו על סוציאליזם, וכאשר הם דיברו, זה מצד המשטר החברתי כלכלי, וכאשר הם דיברו על תרבות יהודית, מה היה הדגם שממנו הם שאבו השראה? התנ"ך, נכון? כלומר, יש רומנטיקה תנ"כית בספרות של ראשית הציונות. אצל אדי גורדון זה עוד יותר חזק, ובכלל ההתחדשות של העברית, העברית של אליעזר בן יהודה, היא ברובה עברית תנ"כית, יותר מאשר עברית רבנית. למרות שיש גם מזה וגם מזה. ובכלל, אפשר לראות, היה יהודי אחד, קראו לו דוד בן גוריון, נדמה לי. הוא לעת מצו, בזמנו החופשי, גם ראש ממשלה, והוא דרש שבצהל שם המשפחה, החל מדרגה מסוימת ואילך, שמסגן אלוף ואילך, האדם יאמץ רק שם משפחה עברי, לא שם משפחה לועזי, לא גולדשטיין, אלא פז, משהו כזה. אבל מה, זה לא סתם, אצלו שם משפחה עברי, זה היה צריך להיות שם משפחה עברי תנכי, ולא מתקופת המשנה והתלמוד. כך ששאלה גדולה, איך יכול להיות אלוף בשם בר כוכבא? שהרי בר כוכבא זה מתקופה אז בית שני, הוא אפילו אחרי. כלומר, היה איזה מין סלידה, איזה מין התרחקות מהמסורת הרבנית שראשיתה בבית שני. זה המוטיבציה האחת. יחד עם זה, ברור שבונה החדשים של המדינה לא היו רק עם המגמה הזאת. יש הרבה מאוד מורשות ערכיות שהגיעו אלינו דווקא מימי בית שני ולא מבית ראשון. מה שנקרא ההלכה. כן? אפילו יש ביטוי היידישקייט, ההווי היהודי. כל הדברים האלה, והגפילטה פיש והקוסקוס בכלל, כל זה שייך לימי בית שני והגלות. כל זה מתאחד בבת אחת, בסינתזה, בימי הבית השלישי. כן? זה מה שהרב אומר. לא רק האורה האלוהית שקבעה לה בצורה שקבעה לה בעמים אחרים, ולא רק האידאה הדתית לבדה על פי צביונה שקיבלה בגלות בהעתקה ממקור חייה, ולא רק האידאה הלאומית המופרדת, החילונית הכוונה, אבל את כל אלה יחד הננו מתקשרים לשון הכשרה עתה לקבל. נס השלום של האידאות האלה, אשר בהריסותנו הגדולה מתגלות הן כל אחת בצורה בודדת במפלגות שונות. כלומר, יש כאלה שמה שמעניין אותם בחיים זה האידאה הדתית, יש כאלה שמה שמעניין אותם זה הלאומית, יש כאלה שמה שמעניין אותם זה האלוהית. אז אומר הרב, למה שזה יהיה מפורד במפלגות שונות? מוכרח יהיה להיות מורם סוף סוף, כלומר נס השלום, ובארץ התחייה ייפגשו הכוחות ונושאיהם.
מה? ההבדל בין דתית לאלוהית?
מה ההבדל בין דתית לאלוהית? אני לא יודע מה יכול להיות יותר מובדל מזה.
יש מפלגה שהיא יותר דתית ואחת יותר אלוהית.
כן, זה בדיוק הפוך. הדתית עוסקת בענייני קדושה פרטית. האלוהית היא דווקא אוניברסלית. היא מטפלת באלוהי ישראל בתור מתקן העולם. ונברחו בכלל כל משפחות האדמה.
המפלגות האוניברסליות יותר.
נכון, השמאל, קיצור. כן, מה אתה אומר?
למה זה נקרא, למה לומר שהאידאה הלאומית המופרדת זה דווקא חילונית? לפני
הרב אמרתי שהאידאה הלאומית המופרדת זה דווקא החילונית. נכון, מופרדת ממה?
מהאלוהית.
מהאלוהית ומהדתית, נכון.
הרב מקודם אמר שצרים של החיבור של האידאה הלאומית דרך האידאה הלאומית.
כן, אז אמרתי לפני כן שהאידאה האלוהית מופיעה דרך הלאומיות.
אז היא מופיעה.
כן, אבל היא מופיעה דרך הלאומיות בצינורותיה, והצינורות של הלאומיות הם חילונים. בסדר? כלומר, מה שבן גוריון או הרצל או עמוס עוז עושים, הם אינם יודעים למה הם עושים. בסדר? טוב. וכל אחד, ובארץ התחייה ייפגשו הכוחות לנושאיהם, וכל אחד ימצא בשכנגדו את השלמת פגם נשמתו. מהתקופה הקדמונית יזרח בה העוז והעוצמה האלוהית. מהמאוחרת הביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט, והחיים הבאים בעצמם, במקום גידולם, יוסיפו עוד קניינים חדשים ומתרחבים. כלומר, גם ארץ ישראל בעצמה, היא תפעל את פעולתה. ליצור איזשהו יהודי חדש, עברי. אם צריך לצאת מעצמי כדי לפגוש את אלוהים, אזי הוא זר לי. מדוע שאשמע למשהו כופה עליי מבחוץ? שאלה נפלאה, נכון? כלומר, אם אתה אומר שכשאני פוגש את אלוהים אני פוגש את עצמי, אז אני מבין למה אני צריך לקיים את המצוות שלו, כי המצוות שלו זה המצוות שלי. אבל אם הוא חיצוני לי, אז למה שאשמע לו? שאלה יפה. תשובה, גם אתה בנוי באופן מהותי בתור יצור היוצא מעצמו, כי אתה אדם. האדם באשר הוא אדם מיוחד מן הבהמה בזה שהוא מסוגל לצאת מעצמו. יוצא שגם כשיש, יש לומר, הערה אלוהית שהיא חיצונית לאדם, וזה האדם נפגש עם מה שמיוחד לו מאוד, שזה לצאת מעצמו. שאלה הבאה, הרב, למה היו רבנים שיצאו דווקא נגד ספר אורות? מה שיש בו שהקפיץ אותם? תף. יש הרבה דברים שמרגיזים בספר אורות. הספר אורות נותן הצדקה תיאולוגית לציונות החילונית. איך אמר פעם יוסף בן שלמה, פרופסור יוסף בן שלמה? הוא אמר, הפילוסוף היחיד של היהדות החילונית, של הציונות החילונית, זה הרב קוק. אז ודאי שזה מעצבן. מעצבן את הרגילי החשיבה הדתיים והלאומיים כאחד. איך אמר פעם עמוס עוז? הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה. יש רק דבר אחד שהוא לא יודע, עמוס עוז, וזה מרגיז אותו עוד יותר, ואני אגיד את זה. שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי הרב קוק מסביר שחלק מתהליך הגאולה זה שכל אחד לא יבין את השני. גם לזה יש תפקיד. עכשיו, כמובן, זה גם מעצבן את הדתיים. הדתיים אומרים, אני רגיל שצריך לקיים מצוות. יוצא לפי זה שמי שלא מקיים מצוות הוא לא בסדר. אם אתה אומר לי שמי שלא מקיים מצוות יש לו תפקיד, אני עלול אף אני לא לקיים מצוות. לכן הספר אורות ירגיז את כולם. כן. אתה שואל, האם הכבשים הם לא חיים גם בחברה? תשובה, לא, הם לא חיות בחברה. הם חיות בעדר. העדר זה האדם עושה. יש גם עדרים בטבע. אז זה ראשית החברתיות. כן. מה? מה פירוש תיאולוגי? תיאולוגי, מה ששייך לאלוהים. תאוס, ביוונית, פירושו אלוהים. כן. שתיים שכחת. לא נורא, זה יחזור, בעזרת השם. טוב. בואו נמשיך אם כן בפסקה הבאה. בבכי יבוא. מה?
מקום גידולם זה ארץ ישראל?
מקום גידולם, האם זה ארץ ישראל? גידולם של החיים. כן. ארץ החיים נקראת, לא? כן. בבכי יבוא. אז אתה יודע, לפעמים אנשים דיברו על ארץ ישראל בלי לדעת על מה מדובר. יש למשל שיר, עץ הרימון נתן ריחו, בין ים המלח ליריחו. נכון? אני לא יודע כמה ריבונים יש בין ים המלח ליריחו.
תמרים.
תמרים, כן, אבל ריבונים, לא יודע כמה. דבר נוסף, לעץ הרימון אין ריח. נכון? זאת אומרת שאדם רחוק מן ההוויה ארץ ישראל, הוא כותב את השיר הזה בסיביר הרחוקה. הוא מדבר על עץ הרימון נתן ריחו. אז למשל, יש הגידול הטבעי של התרבות הישראלית. טוב. בבכי יבוא. מאיפה לקוחות המילים האלה? ובתחנונים מובילם. מאיפה זה לקוח? מישעיהו. נכון? נכון? לא? בישעיהו? כן. בישעיהו. בבכי יבוא ובתחנונים מובילם. כן. מה נזכרת?
משפט
שם
ממש, שזה מרגיז את התתים,
מדוע הדתי חושב שאולי הוא לא יקיים מצוות אם הוא ישמע שיש לחילוני משמעות? כי זה קשה לקיים מצוות, לא בא לו. ולכן הוא, היצר הרע אומר לו, תשמע, כיוון שיש משמעות לחילוני, אז מדוע לקיים מצוות? זה כזה קשה. איך אמר לי פעם איזה יהודי אחד, אם אני אקבל את מה שהרב קוק אומר שיש לחילונים משמעות, אני אהיה כמותם.
זה לא פשוט שאין לו אחיזה ביסוד של
נכון. אגב, אני ראיתי הרבה פעמים, לפעמים יוצא לי ככה בכל מיני חוגים לשאול אנשים דתיים, אני תמיד שואל אותם, תגידו, מדוע יש חילונים? ולפעמים אני שומע אנשים שאומרים, זה בגלל נוחות. איך אומרים? עכשיו, כשאני שומע דתי שעונה לי שהחילונים הם חילונים מסיבות של נוחות, אני מתמלא רחמים אדירים על הבן אדם הזה. כי זה אומר שהוא כל חייו סובל. זה משהו נורא. עבודת השם שלו הפכה להיות האסון של חייו. הוא חילוני מסיבות של נוחות. נורא. עכשיו, טוב.
זה טוב
כאיזה מורות
לדתי,
שבאו לעצמו למה מאמין. נכון, ודאי. אחד הדברים שיש באינטראקציה הזאת בין חלקים, בין ציבורים שונים, זה שכל אחד מברר את עצמו. דבר חשוב, כן.
המודרני שזה כל מיני חבר'ה שבאו מעולם דתי, ואיכשהו התפקרו, לא יודע אם זה נקרא זה נוחות, אבל על פי רוב זה יצר.
אתה אומר, הדתלשים זה מסיבות של יצר אחר. ככה אתה אומר.
כל כך אני...
ודאי. יש דתלשים שמדתלשים מסיבות של יצר הרע. אבל זה לא אמירה נכונה על הדור בכללו. זה מה שהרב מסביר במאמר הדור. שלא ייתכן דור שלם שפונה אל מחוץ לתורה רק מסיבות של יצר הרע. יש גם מרכיבים אידיאליסטיים. והחידוש של הרב הוא שהמרכיב האידיאלי הוא היסוד ושיצר הרע רק עולה טרמפ. ולא הפוך.
גם בתקופת הרב קוק, לא בתקופה שלנו.
בתקופה שלנו קל וחומר. אנחנו בתקופה אדירה, שבה בני אדם, ברוך השם, הגיעו לייאוש. להגיע לייאוש, זה סימן שאידיאלים, כפי שנוסחו עד עכשיו, נראים קטנים בעיני הדור. כן? פעם היית אומר, עברי, דבר עברית, עברי, לך ליישב את הנגב. וזה מילא את האנשים ברוח והכל. זה פימפם אותם. לפשו כובע טמבל. מכנסיים קצרות, סטן, אנו בנו ארצה לבנות ולבנות. היום אתה אומר, נו באמת, אתה הולך לעשות כסף, לא? זאת אומרת שאנשים כבר לא מאמינים גם באידאלים האלה. אז זה סימן שרוצים משהו יותר גדול. יפה מאוד, הייאוש הוא סימן לגלות. הלאה. כן. אה? זהו, זה מה שהרגשתי. לא רציתי ללכת נגדך, אבל זה פסוק בירמיהו, נכון? טוב. בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. מדובר על שיבת ציון. אלה שחוזרים לציון, הם שווים בבכי. מה זאת אומרת בבכי יבוא? עד רבה. צריך להגיד בשמחה יבוא. אומר הרב, איזה יגון קודר עוד ממלא את לב שווה הגולה הבאים אל נחלת עולמים. הנה, יש פה מישהו ששואל. בבכי יבוא ותחנונים מובילם וכו'. זה לא ירמיה? וואו, איזה פדיחה. טוב. אומר הרב, איזה יגון קודר עוד ממלא את לב שווה הגולה הבאים אל נחלת עולמים. זה היגון הקודר שגרם הפסק הגלות, כלומר ההפסקה של הגלות, בין ההשפעה העליונה האלוהית במילואה ועוז חייה הלאומיים, ובין ההשפעה הדתית בעת ההתרחקות האיומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. כלומר, השברים שעברנו, השבר שיש בה ניתוק מן האידאה האלוהית הלאומית, והשבר של הניתוק של האידאה הדתית מערך הכלל, השברים האלה עדיין נמצאים בתוך הנפש היהודית. אבל מי, מה? כלומר, יש הסבל של האומה זה הניתוק של הערכים. זה מזה. כלומר, הערת בית ראשון והערת בית שני, כל אחת עומדת בפני עצמה. לכן יש לך דתיים מצד אחד, ויש לך ציוניים, לאומיים, חילוניים, אלוהיים מצד שני, והשבר הזה גורם ליגון. בסדר? יגון, מרירות, ניגודים בין החלקים השונים שלך.
כל אחד מהאנשים שמשתחים בחלקים האלה?
לכולם בקיצור. לכולם יש יגון קודר. אמנם קשה לקיים מצוות. והרב קוק מוצא משמעות לחילונות ולדתיות. האם הרב מוצא משמעות לתופעת הדתלשות? כן, הדתלשות זו תופעה מאוד מורכבת אגב, כי לא הרי דתלש זה כהרי דתלש זה, אבל המיוחד לכל הדתלשים זה שהם לא מסתפקים במה שיש. וזה מה שמכריח את כל אחד לברר את חשבון עולמו. אם כי יש סוגים שונים של דתלשים. יש, מספרים שדתלש שהולך ברחוב, הוא מוציא תפוח. ואומר, ברוך אתה, ש... אז אומר שני, רגע, אבל אתה דתלש, לא? למדני חוקך. שלום לכבוד הרב. יוצא שמי שקורא בספר של הרב קוק, זה נותן לו לגיטימציה להיות ולהישאר חילוני. האם זה לא לפני עיוור לא תיתן מכשול? תשובה. הרב קוק לא נותן לגיטימציה לאף אחד לא לקיים מצוות. הוא מסביר תהליכים. יש הבדל בין הסברה לבין הצדקה. ואם צריך בשביל זה שיעור שלם על ההבדל בין הסברה להצדקה, אני מוכן לתת אותו. בסדר? טוב. ואם מתעקשים, אז שימשיכו להתעקש. מה? לא. לא. טוב. אז איפה היינו? בבכי יבואו, איזה יגון קודר עוד ממלא את לב שווה הגולה הבאים על נחלת עולמים. זה היגון הקודר שגרם הפסק הגלות בין ההשפעה העליונה האלוהית במילואה ועוז חיי הלאומיים, ובין ההשפעה הדתית בעת ההתרחקות האיומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. אז כל זה, איך אומרים, גורם ליגון קודר. אבל, מיד, שאיזה ניצוץ של גאולה מתחיל ברוח, כיוון שהאורה של האידאה האלוהית הלאומית, הנתבעת בחוזקה אפילו מהטבע הפרטי של הנשמה הישראלית, פוגשת את התגלותה על ידי כל הזרמים הדתיים והלאומיים וכל סעיפי ממקורם האלוהי במעמד כזה שיש לו בסיס לתקוות דורדורים, מיד השירה החדשה מתנוצצת וצליל הד הקול של ובדוי השם שוב דעו ציון ברינה שמחת עולם ראשם ששון נשחה ישיגו ונסוגן והנחה יתחיל להישמע. בסדר? מה? מה זה המיד הזה? כן? קודם כל, מה זה מיד ש... איזה ניצוץ של גאולה מתחיל ברוח? הכוונה כשאתה מתעלה מעל הסדרה הרגילה של ההסתכלות. אתה רואה את הדברים מגבוה. עכשיו, הדברים האלה קורים במעמדים מסוימים. למשל, אחד הדברים החזקים שהכרנו לא רחוק מכאן, זה במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים הייתה איזו התרוממות רוח שאפשר היה בהחלט לנסח אותה כאיזה מין השראת שכינה, איזה מין גילוי שכינה מיוחד, כשמה שקרה הוא מבחינת כל מגזר של האומה בעיה גדולה. אני אסביר את זה. מה קרה במלחמת ששת הימים? צהל החילוני ביצע מאורע תנכי. כן? זה העניין. צהל החילוני ביצע מאורע תנכי. וזה מבלבל את כולם. כי התנך, יושבי בית המדרש ואומרי, התנ"ך זה נמצא אצלנו במדפים. אמנם לא פותחים, אבל זה נמצא שם. זה קיים. ודווקא חשבנו שההיסטוריה התנ"כית זה שייך לעבר, ולא סתם לעבר, לעבר שלנו, דיינו של בית המדרש. ואנחנו רואים שמתבצע הדבר על ידי מישהו שלא שייך לבית המדרש. המדינה החילונית אמרה לעצמה, חשבנו שאנחנו חילונים. הגענו אל הכותל המערבי, אל הר הבית בידינו. יש איזה בעיה. הצנחנים שבחו שם בכותל, כפי שזה שודר ברדיו בשידור ישיר, אחר כך הופיעו בטלוויזיה ואמרו, לא בכינו. הם צודקים או לא צודקים? האם להאמין לרדיו או להאמין לטלוויזיה? ודאי שצריך להאמין לטלוויזיה. הטלוויזיה זה משוכלל יותר. זאת אומרת, זה ברור שהם לא בכו. זה נכון שהיו להם דמעות בעיניים, אבל זה לא היה הדמעות שלהם. זה היה הדמעות של הנשמה הישראלית, שנגיד יוצגה על ידי אותה פלוגה של צנחנים בכותל, אבל זה לא היה הם. ולכן, זה נכון, מבחינה פיזית יש פה רטיבות אדירה שעברה על הלחיים שלהם, אבל הרטיבות הזאת לא הייתה הבכי שלהם. מובן? לכן הם צודקים. זאת אומרת, יש פה איזה מתח בין הפרטיות לבין, לבין הכלליות. הדבר הזה בלבל את כולם והכריח את מגזרי האומה להתקרב זה לזה, למרות הסלידה הטבעית שלהם זה מזה. זה יצר בין היתר תנועה פוליטית. זה גוש אמונים. גוש אמונים, זה ידוע לכם, אנשים שבאו מבית המדרש והחליטו להתיישב על הגבעות. מעניין, יש יהודי אחד, דיברנו עליו פה בשיעור הזה, סופר גרוע בשם עמוס עוז, שכתב בספרו פה ושם בארץ ישראל. יש לו ספר כזה. הוא מספר שכשהוא היה צעיר, החברה הייתה מחולקת כמו שצריך. אנחנו היינו חבר'ה יוצאי יחידות קרביות, והגאווה שלנו הייתה הדובון הצבאי. מכירים את הדבר הזה? במוזיאונים יש עדיין. הדובון הזה ממש לא נוח. אני לא יודע בכלל מי המציא את הדובון, אבל לא משנה. זה, מה? זה היה נורא אין, אבל זה כזה לא נוח. אני לא יודע מאיפה לקחו את זה. טוב, לא משנה. אז היה לנו הדובון הצבאי. זה הייתה הגאווה שלנו. וידענו שיש אנשים שאין להם דובון, אבל הם לובשים בגדים שחורים ומבקשים שלא ייסעו בשבת בשכונה שלהם ושלא ייקחו אותם לצבא. והיה בעצם שלומן איזה מין הסכם כזה בין חלקי החברה, אנחנו פה, אתם שם, אנחנו לא מתערבים אחד בשני והעולם היה טוב. יום אחד ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי. והרגשתי שגנבו לי את המדינה. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, זאת אומרת, שמה שהוא ראה, הוא ראה אותה סינתזה שהרב קוק מדבר עליה, והיא מהווה בעיה לכל מי שאיננו חפש בסינתזה. בסדר? אז הסינתזה היא לא פשוטה, היא סינתזה מורכבת. מה עם הייחוד שמאל-ימין, דתי-חילוני? כן, יש הרבה מה לדבר. אבל זה הכיוון. זה מה שהרב כאן אומר, שלפעמים יש ניצוץ של גאולה שמאיר, ואז פתאום הכל מקבל משמעות חדשה, ואז פורצת שירה. ואכן, באמת, יש הלכה, שביום ירושלים אומרים הלל, נכון? זה התולדה הדתית, הייתי אומר, ההלכתית של העובדה הזאת. יש פה שאלה. החילוני צמא לידע ותוכן. האם אפשר ללמדו ספר אורות? כן. הלאה. אז אני שוב חוזר למשפט הזה. אבל מיד שאיזה ניצוץ של גאולה מתחיל ברוח, כיוון שהאורה של האידאה האלוהית הלאומית, הנתבעת בחוזקה אפילו מהטבע הפרטי של הנשמה הישראלית, פוגשת את התגלותה על ידי כל הזרעים הדתיים והלאומיים וכל סעיפי ממקורם האלוהי, במעמד כזה שיש לו בסיס לתקוות דורדורים, מיד השירה החדשה מתנוצצת. וצליל הד הקול של ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה יתחיל להישמע. בסדר? טוב. וכש... זה ברור, אפשר להמשיך? אני מקווה שזה ברור, אני לא יודע אם אתם באוט או לא. נראה לי שזה ברור. טוב. אין שאלות? אם אין שאלות, סימן שהכל ברור. הלאה. וכשהתמלא הרעיון, אגב, המושג כאן של ססון ושמחה, שהנביא מדבר עליו כאן, כן? ססון ושמחה. מה ההבדל בין ססון לשמחה? ססון זה שמחה לא שלמה. כאשר אני בדרך להשיג משהו. שמחה זה שמחה שלמה. מה שזה מקביל למושגים המדרשיים על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף יש לו מלחמות, אז השמחה מהולה בתוגה, בצער. ומשיח בן דוד זו שמחה שלמה, כבר לא חסר דבר. בסדר? אז ססון ושמחה ישיג. וכשיתמלא הרעיון מההשפעה המאוחדת התמימה של אלה האידאות והתיישב במנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז יתגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל המצוות שבתורה ופרטיהן ודקדוקי שמירתן בכבוד וכוונה רצויה. טוב, מה הוא רוצה כאן מאיתנו הרב? הרב כאן אומר רעיון מאוד עמוק. מה אתה רוצה? הוא אומר כאן רעיון מאוד עמוק. יש מטבע הדברים, כשאור גדול מופיע, הוא דוחה אורות קטנים. נכון? כי דברים, רעיונות קטנים, אין להם מקום בשעה שרעיון גדול פורץ. באמת? עכשיו, זה מסביר בצורה פשוטה וברורה מדוע הציונות כשהופיעה דחתה את העשייה הדתית. כי העשייה הדתית מופיעה בצורה קטנה, פולקלוריסטית, פסה, שעבד עליה הכלח. כן? בשביל מה ללמוד גמרא כשאני יכול להקים קיבוץ? מובן. וזה הדברים הסוגרים את הגמרא והולכים להקים את הקיבוץ. בסדר? עכשיו, יש גם קיבוצים דתיים, יש ציונים דתיים, אבל מה הם רוצים? הם רוצים גם להיות ציונים, שזה דבר גדול, וגם להיות דתיים, שזה דבר קטן. לכן יש מחלקה בהסתדרות לסיפוק צורכי דת. מה זה מחלקה לסיפוק צורכי דת? כל אחד יש לו צרכים מיוחדים. יש כאלה שיש להם סכרת. אז יש להם צרכים מיוחדים במטבח של המפעל, ידאגו שיהיה להם מאכלים בלי סוכר. וליטו להם מנות אינסולין על חשבון קופת הפועלים. בסדר? יש אנשים שיש להם מחלה אחרת, הם דתיים. בגלל שיש להם המחלה הזאת, הם זקוקים בזמני תפילות, תפילין, מאכלים כשרים. אנחנו נדאג להם. יש מחלקה לסיפוק צורכי דת. אבל בסופו של דבר, כל הדברים האלה הם חולשה. העיקר זה היסוד הכללי. זה התפיסה המקובלת. עכשיו, יש הצדקה לדבר הזה, נכון? כלומר, כשדבר גדול מופיע, אז הוא דוחה את ההערה הקטנה. אבל זה בגלל שהדבר הגדול הוא לא מספיק גדול. אם הוא גדול באמת, אם הוא גדול באמת, אז הוא כולל גם את הקטן. והוא נותן הערה של גדלות לתוך המעשה הקטן. כי כל המעשים הקטנים מצד האמת הם מעשים גדולים מיובשים שקיבלו צורה מצומקת בתור נבגים שנשמרים לקראת הפיתוח שלהם בגאולה. מובן מה שאני אומר? למשל, מצוות היובל כפי שהיא מתוארת בתורה, זה מצווה גדולה, לא? מצווה בעלת השלכות כלכליות חברתיות ופוליטיות אדירות, נכון? אתם רואים, כל 50 שנה, כל המחזור הכלכלי חוזר לאפס, כן? עושים ריסט. כל הנחלות חוזרות לבעליהם. העבדים משוחררים הביתה. כל השנה, זה כבר השנה השנייה אחרי השמיטה הקודמת, לא עובדים את האדמה. זה מדהים, כן? וכל הממלכה עושה את זה. עכשיו, כשממלכה שלמה עושה את זה, ברור שהכלכלנים של המדינה מתחשבים בעובדה שזה שנת היובל, זה חלק מהחישוב. ויש גם משמעויות מעמדיות, כן? אנשים עוברים ממעמד למעמד בעקבות הדבר הזה. מה נשאר ממצוות היובל בימינו? נשאר דבר אחד.
שופר ביום כיפור.
השופר במוצאי יום כיפור. כן, במוצאי יום כיפור, לקראת הסוף, יש תקיעת שופר. למה עושים את השופר הזה? זכר לשופר של היובל. אז אם כן זה הפך להיות ממעשה בעל משמעות לאומית אדירה, לפולקלור. פולקלור, סך הכל. זה אפילו לא הלכה ממש, אפשר לוותר על זה, יצאנו ידי חובת יום הכיפורים גם בלי זה. ולכן, ודווקא זה מה שמדהים, זה שאנשים שהולכים בבית הכנסת פעם בשנה, זה מה שהם רוצים לשמוע. כי אנשים הם צרכני פולקלור, הם אוהבים פולקלור, אבל אין בין זה לבין היובל שום דבר, חוץ מאשר הזכר. אז למה עושים את זה? עושים את זה כדי לא לשכוח שיש יובל. ומדוע רוצים לא לשכוח שיש יובל? כי בבוא הזמן אנחנו רוצים לעשות אותו עוד פעם. רוצים לעשות אותו יותר טוב. אז כדי שלא יישכח שום דבר, רשמנו על פתק יובל. איך רושמים על פתק יובל? תקיעת שופר במוצאי יום כיפור. אז בעצם יוצא שכל המעשים הקטנים שאנחנו עושים, המעשים הדתיים נאמר, יראת השמיים הדתית הפשוטה, היא גונזת בקרבה רעיונות גדולים. לכן אותם הרעיונות הגדולים שדחו את העשייה הדתית, כשהם יתגדלו עוד יותר, יחזרו להאיר בתוך הכלים הקטנים ויתנו להם משמעות של גדלות. מובן? אני רגיל להסביר את זה על פי הגמרא במסכת מגילה, נכון? עם רבא. זוכר? בסדר. זוכר? בסדר. טוב, אז זה מה שאומר. וכשיתמלא... מה? אם אני שאלתי שניים מכירים, סימן שכולם
מכירים. יש כאלה שלא מכירים.
יש כאלה שלא מכירים. טוב, ואתה מרשה שאני אדבר? טוב, רק תגיד שאתה משתמם. יש בתלמוד סיפור כזה, רבא שחטה לרבי זרע. כן, מדובר שעשו רבא ורבי זרע, עשו סעודת פורים ביחד, ותוך כדי הסעודה הם היו שיקורים, ורבא קם ושחט את רבי זרע. אחר כך רבא התפקח מיינו, ראה את רבי זרע שחוט לידו, ממש לא נעים, התפלל, קם לתחייה. שנה אחרי זה רבא עוד פעם מציע לרבי זרע לעשות סעודת פורים ביחד, ורבי זרע אומר לא תמיד יש ניסים, לא רוצה. ככה הסיפור. מה התלמוד רוצה להגיד לנו בסיפור הזה? מה פירוש המילה רבא בארמית? גדול. רבא בארמית זה גדול. מה זה זעירה בארמית? קטן. אז בשעה שמגיעים לשחרות, כלומר לדבקות עצומה בעצם, הרעיון הגדול שוחט את הרעיון הקטן. דהיינו, הציונות החילונית מבטלת את הערך של הדתיות הקטנה. רבא שוחט את רבי זרע. אבל אחר כך הוא מתקדם, הוא מתפקח. הוא מתפקח, הוא אומר, חבל ששחטתי אותו, נחיה אותו. אבל מי מחיה אותו? רבא מחיה את רבי זרע. עכשיו כל הדברים האלה מבוארים גם פה. מה? אמרת
שהכלל, הרעיון הכללי של הציונות צריך להתגדל, ואז הוא יחייב בעצם את הרעיונות הדתיים הקטנים.
נכון.
זה לא אמור להיות הפוך, שהרעיונות הדתיים אמורים להתגדל, והם אמורים לכלול בתוכם את הרעיון הגדול של הציונות, כי הוא קטן לעומתם במצב
ה... איך שאתה רוצה, אתה יכול להגיד גם ככה וגם ככה. אבל אני רואה, מה שאני בא לשלול, למשל, זה מצב שקורה, לפעמים אדם, טייס קרב, אידיאליסט, במה הוא עוסק? הוא עוסק בתשובה כללית, שיבת עם ישראל לארצו. יום אחד מישהו דוחף לו קלטת, והוא אומר לו בקלטת שצריך להניח תפילין. הוא אומר, וואי, זה באמת נכון. אז הוא יורד מהמטוס, מניח תפילין ולא חוזר, לא חוזר לטייסת. אז הוא ירד ממדרגה של תשובה כללית לתשובה פרטית. חבל. לעומת זה, אם הוא היה מבין שהעמקה של ציונותו זה מחייב שהוא גם יניח תפילין, אז גם התפילין היו מקבלים ערך כללי אצלו.
שאלה איך זה העניין, הציונות או בדתיות האמיתית?
אמרת שיש שני כיוונים, אפשר גם ככה, אפשר גם ככה.
כי הדתיות האמיתית היא תחייב אותו גם להמשיך לשבת על המטוס.
נכון, אז אפשר גם ככה וגם ככה. אני לא נגד, אתה אומר?
הרב,
נגיד
דוגמה מיובל. השאלה היא, אם השארם דיבר פה על הייחוד של האידאות, שהוא מרומם גם את הדקדוקים, דבר גם על דקדוקי הלכות של...
הנה, בוא נראה. וכשיתמלא, השאלה שלך, זה פשוט כי לא קראנו בתשומת לב את השורה הזאת. בוא נקרא עוד פעם. וכשיתמלא הרעיון מההשפעה המאוחדת התמימה של אלה האידאות, והתיישב במנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, כלומר שיספיקו ללמוד, בשביל זה יש מכון מאיר בין היתר, אז יתגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל המצוות שבתורה ופרטן, ודקדוקי שמירתן, בכבוד וכוונה רצויה.
זה
דקדוקי
שהרב דיבר עליהם בדקים הקודמים?
כן. כל דקדוקי ההלכות, כולל מה שהרב דיבר בדקים הקודמים. בייחוד, מה? זה הכל. זה גם פרטי פרטים של ההלכה, שער הציון של המשנה ברורה. מה?
זה
נקרא דת משה ויהודית. גם דת משה ויהודית. גם דת משה ויהודית. בייחוד, באותן המצוות שאינן עומדות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי הגלוי. שההשלמה האוניברסלית לא תבקש את תפקידן, ולפעמים גם נדמה שתדחה אותן כשלא יתגלה מאורן. למשל, הנחת תפילין. כלומר, אם אתה אגיד לי צדקה, צדקה אני מזדהה. זה חלק מהסדר החברתי, זה הדאגה לחלשים, אני בעד. אבל תפילין, אני לא מבין מה זה נותן. אז אומר הרב, דווקא במצוות האלה יתגלה האור הכללי. כן, במצוות הללו השמעיות לעומת המצוות ה... מה ההבדל, מה ההפך משמעיות? שכליות. אז במצוות הללו, במצוות הללו השמעיות יגלה ויעיר האור האלוהי שהוא באמת כללי ונערג מכל נפש יפה הגנוז בתוכן בתוכיות הרוחנית המגמתית של הטבע הלאומי המיוחד לעומתנו בצביונה. כן, כלומר הרב כאן מסביר לנו מה זה מצוות בעצם. זה ביטוי, זה טב חיים של ביטוי לצביון הלאומי שלנו. שלום רב, הכיצד הלכתי במאה שערים, השם אומר דורשני, ושלטים מברזל בגני, אתה יודע? כגון נאצים ציונים, איך יצא מהם אור לגויים? יהדות גלותית צרה מוזנת מניקור. תודה, יוסיף עליכם השם. אתה מרגיש משוחרר עכשיו? קטרזיס קוראים לזה. הוא אמר מה שיש, לא יכול לסבול אותם. עכשיו הוא מרגיש טוב. אתה יודע שיש גם כיוון אחר, צריך להבין. למשל, יש אנשים אין להם טלוויזיה, אין להם תיאטרון, אין להם אינטרנט, אין פעילות חברתית, אוכלים טוב בשבת, צריך להקל, צריך להשתחרר, הולכים, זורקים אבן אחת בכביש, צועקים קצת שבס, גם זה משחרר. צריך להבין, לכל אחד יש השחרור שלו. טוב, האם לא ייתכן שאני סומך ידי על נשמתי בתפילה בגלל חינוך מהוריי עליהם השלום? לא בדיוק הבנתי מה זה לסמוך ידיים על הנשמה, אבל בסדר. אז אתה אומר שבעצם קיבלת חינוך. בסדר, יפה מאוד. אחינו מאירופה יבואו לארץ סכסוך אידיאולוגי. וזה לנו את ימי משיח בו אנו מצויים. כן, זאת אומרת, אנחנו מזמינים את אחינו מאירופה להגיע לארץ מסוכסכת. זה דווקא טוב. פעם מישהו שאל את הרב קוק, מדוע הקהילות בחוץ לארץ, הזרמים השונים של היהדות בקהילות, מסתדרים יפה מאוד? בארץ ישראל, כל אחד קשה נגד השני. ענה לו הרב קוק, שם הם נוזלים ונוחים להתמזג זה בזה, וכאן הם מוצקים ואינם נוחים להתמזג. כי פה אנחנו עוסקים בדברים רציניים. רבי זעירה מסרב, אם כן אין רצון של הדתיות הקטנה להתחבר עם הציונות, תודה תומר. לא, הוא לא מוכן לעשות את זה באופן יזום, הוא נותן להשגחה לעשות את זה. טוב, עד כאן להיום, שלום.